תראי איזה יופי, ראי. יש לך מלא תחפושות בארון. את יכולה להשתמש בהם בשביל לעשות טוב בעולם, בשביל לעשות טוב לעצמך. אבל את כבר לא מחויבת אליהם. כבר לא מרגישה שהם האור שלך.
כן.
את חופשייה. ועכשיו, תחזרי לשחק. תחזרי לשחק.
טוב, צריך איזה פתיח, לא? ברוכות הבאות לג'וסי טוק. איתי, ריי סגב.
אוי, זה טוב זה. אני צריכה איזה קעקוע כזה.
לנשום. כן, בסוף הקושי זה תמיד לזכור.
כן.
כאילו כל הדברים נמצאים שם, פשוט צריך לזכור. כן, לבנות הרגל.
אז ברוכות הבאות לפרק נוסף בסדרה שלנו, שער לאמצע החיים.
כן.
עם אפרת פוגל, היקרה והאהובה שלנו, ואיזה כיף להקליט איתך פה בסטודיו החדש. ובעצם לענות על הבקשות של המאזינות שלנו, שיהיה סאונד יותר טוב לפרקים האלה, כי הם פרקים ממש חשובים.
כן. וגם כאילו אני מרגישה שזה פרק משמעותי כזה, שמתחילים להיכנס בו פנימה. אוקיי. סיימנו את המסגרת, לבנות נכון. את התמה, ועכשיו ממש אפשר לצלול לנושאים חשובים, וזה יעשה בסאונד טוב, וגם בתוך המרחב היפה והנעים הזה.
איזה כיף, כיף שנעים לך.
מאוד, כן.
אז אם הסדרה הזאת פגשה אותך במקום רלוונטי, ואת חושבת שזה משהו שכדאי לשתף אותו עם חברות, אז בבקשה, קחו את הלינק, תעבירו בוואטסאפ לחברות שלכן, שתפו בסושיאל מדיה, תעקבו אחרינו, תתייגו אותנו, דרגו אותנו בחמישה כוכבים. אני אומרת את זה לפני שאנחנו מתחילות, כי חלקי חיין לא נשארות עד הסוף, אז...
אבל בפרק הזה יישארו עד הסוף, כי הוא מאוד מאוד משמעותי, וטוב וחשוב.
אז בואי נציג אותך, אפרת פוגל, נוירוביולוגית, הנה, תראה, את רואה, זה כבר מתגלגל לי, חוקרת מוח ותודעה, וזה הפרק שבעצם אחרי הסדנה שהייתי, נכון? לא הקלטנו עדיין אחרי הסדנה. אז אני הגעתי והשתתפתי בסדנה של 3 ימים, ריטריט ללא לינה בפרדס חנה, שנקרא לדעת לא לדעת, שלך ושל שותפתך זמרן בן עמי, והיה, וואו. אני רוצה להגיד שהיה טירונות מצד אחד, כאילו גמרתם עלינו, ומצד שני אני ממש מרגישה שזה פתח לי איזה שפת סימנים חדשה שאני... כאילו מרגישה שהיקום מדבר אליי.
מדהים, איזה כיף לשמוע.
נכון? זה איזשהו, זה...
כן, זה פותח להתבוננות בעוד רובד של המציאות.
כן.
זה בעצם מה שאני מתעסקת בו בכל מיני כיוונים, זה בתנועה התודעתית הזאת שמתאפשרת לנו בכל מיני דרכים, כדי שנוכל לקבל עוד אינפורמציה מהמציאות, אינפורמציה שנמצאת שם, ופשוט לפעמים המוח שלנו לא יכול לקלוט אותה. אז בלדעת לא לדעת עסקנו בכל העולם הזה של... הלא נודע וחוסר ודאות, ובסדרה הזאת אנחנו עוסקות בתנועה תודעתית שמתרחשת באמצע החיים.
זה די מתחבר.
זה, כמובן שזה מתחבר, זה מאוד מתחבר.
בפרק הראשון דיברנו על מה זה משבר גיל 40, או כמו שאת קוראת לו שער לאמצע החיים, מה זה אומר, למה זה קורה. בפרק השני אני חושבת שדיברנו כבר על סימפטומים, איך זה מרגיש, איך אני יודעת שיש לי את זה,
כן.
ואפילו אמרת שכל האנושות נמצאת במשבר אמצע החיים. זאת אומרת,
נכון.
נכון? בעצם, לפי אנתרופוסופיה.
לפי התפיסה האנתרופוסופית שאני הרבה שואבת ממנה, השינוי הזה של אמצע החיים הוא אחד מהדברים הכי חשובים שקורים לאדם, כי אנחנו בעצם מתחילים לנוע מהחומר אל הרוח, מתאפשרת לנו איזושהי פתיחה, לכן הרבה פעמים אנשים יחוו באמצע החיים שינויים שקשורים להתעוררות רוחנית. ולפי הספירה האנתרופוסופית, האנושות כולה עוברת את התהליך הזה. אם האדם הקדמון היה כמו ילד של היקום, אנחנו הלכנו עם האבולוציה האנושית והתבססנו פה בתוך האדמה, למדנו להיות מאוד שולטים ואקטיביים, ואנחנו עכשיו עוברים איזשהו משבר שבו אנחנו נוכל ללכת חזרה אל הרוח כאנושות. אנחנו עכשיו נמצאים מאוד מאוד עמוק בחומר, ואנחנו נעשה את התנועה הזאת. אז זה נכון. ובאמת בפרקים הקודמים יותר הגדרנו את זה, ואפשר לחזור אליהם. ובפרק הזה ניגע ממש באיזשהו פן פסיכולוגי או פן רגשי שעובר על הרבה אנשים באמצע החיים.
אני לא חושבת שאני מכירה מישהו שלא הרגיש את זה. כן. למרות שאת אומרת שיש אנשים שאין להם את זה.
אז בואו נחשוף מה זה.
כן.
אז אנחנו נעסוק בתסמונת המתחזה.
טופים.
טן, 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 טן. כן. תסמונת המתחזה, imposter syndrome, שהיא תופעה רווחת. חוקרים, בעצם בכל העולם חוקרים אותה בעשורים האחרונים, בארבעת העשורים האחרונים, בארצות הברית, בארץ, ובאמת מצאו שהיא נפוצה באוכלוסייה, זה חוצה מין ומגדר, חוצה גזע, דת ולאום, בעצם מוצאים אותה אצל הרבה אנשים, היא נפוצה בעולם המערבי, ומוצאים אותה הרבה באמצע החיים. ואנחנו נעשה פה איזשהו חיבור ונראה למה זה קורה באמצע החיים, ולמה תסמונת המתחזה, היא לא באמת תסמונת, אלא היא התעוררות לאיזושהי אמת עמוקה, ואיך אפשר להרוויח ממנה.
וואו.
זה
פרק חשוב.
פרק חשוב.
אז בואי ככה נתחיל. בואי נצלול.
אז
מה זה אומר? מה זה בכלל
תסמונת המתחזה?
תסמונת המתחזה. אנחנו כולנו מדברים על זה. זה כבר הפך להיות מושג שחוק.
נכון. התסמונת המתחזה זה בעצם איזשהו מצב פסיכולוגי רגשי, שבו אנשים מרגישים שהמקום שבו הם נמצאים, מבחינת טייטל, מבחינת קריירה, הוא לא באמת המקום שמגיע להם, הם לא הרוויחו אותו, אלא קרתה איזושהי, יש כל מיני תירוצים פנימיים שאנשים מספרים לעצמם, קרתה איזושהי תקלה, בטעות קיבלתי את זה, זה לא באמת מגיע לי, והתחושה היא שעוד רגע הולכים להגיע, להיכנס פה מהדלת אנשים, ובעצם לחשוף את העובדה שהמקום שאני נמצא בו, הוא לא מתאים לי, אני לא מספיק יודע, אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק ראויה, ועוד שנייה חושפים אותי. לדוגמה, זה יכולה להיות מנכלית של חברה, שהתקדמה מאוד מאוד מהר בגילאי ה-20 וה-30 שלה, ופתאום היא נמצאת באיזושהי צומת, והיא חובה שהמקום שאליו היא הגיעה, היא לא באמת ראויה לו. היא לא באמת מספיק טובה, היא לא טובה כמו הקולגות שלה, וכל רגע מישהו הולך להצביע עליה ולהגיד, היי, את לא באמת יודעת שום דבר.
אופי מפה.
אופי מפה. את לא באמת ראויה להיות מנכלית. בטעות את יושבת על הכיסא הזה.
כן.
אז זה יכול להיות בניהולי, זה קורה גם לאמנים, קורה הרבה לאמנים ואנשים יוצרים, שהצליחו מאוד ושמרגישים שבכל רגע מישהו הולך לחשוף אותם, שהם לא באמת מוכשרים, שזה רק פוקס, שבטעות הם הצליחו, שבטעות יצא להם טוב, שהפעם הבאה תהיה ממש גרועה. ובעצם התחושה הזאת שאני מתחזה, אני לא הדמות החיצונית הזאת שהלבישו עליי, אני לא ראוי לטייטל שלי.
כן. אז את אומרת שזה משהו שקורה באמצע החיים, זאת אומרת, אם היה לי תחושות כאלה בגיל 20, אז מה זה היה בעצם? סתם חוסר ביטחון?
זה קורה גם בגילאים יותר צעירים, אבל אנחנו רואים מבחינה סטטיסטית, שיותר ויותר אנשים זה מתחיל לקרות להם לקראת גיל 35, שזה לקראת אמצע החיים. ואפשר להסתכל על זה, לעשות איזושהי מטאפורה, שקודם כשדיברנו בשיחה המקדימה, אז השתמשנו בה. ואמרנו שכשאנחנו ילדים, אנחנו משחקים עם כל מיני, תחפושות, נכון? אנחנו מתחפשים, ילד שמתחפש, הוא לובש תחפושת של אריה, אז הוא ממש מרגיש שהוא אריה. והוא יכול to embody את הדבר הזה. הוא משחק, ואז הוא יכול להחליף תחפושת וללבוש תחפושת של שוטר, והוא מיד נהיה ממש שוטר. הוא ממש מרגיש את זה. וכשאנחנו גדלים, אנחנו בעצם מפסיקים להתחפש בתחפושות חיצוניות, אבל אנחנו לוקחים על עצמנו תפקידים, והתפקידים האלה הם מין תחפושת שאנחנו מאוד מאוד מזדהים איתה. אז אם אני הלכתי במסלול של קריירה, נגיד עסקית, אז אני מאוד מאמין לתפקידים שלי בגילאים היותר צעירים, אני מאוד רציני בהם, ואני מתקדם ואני מאמין.
אפילו אולי לפעמים בלי מודעות?
ממש,
נכון?
זה חידוד ממש חשוב.
כאילו להגיד, אני, ריי, בת 25, כאילו, את יודעת, לא ביופי הקלאסי, כן? נאה, מרשימה, קריזמטית, יצירתית, מוכשרת, המון דברים אחרים, כן? גבוהה, כן? אבל לא הרגשתי יפה, ואף פעם גם לא הייתי כזאת נחשבת יפה. ופתאום אני אומרת, אני רוצה להיות דוגמנית. צריך המון חוסר מודעות בשביל הדבר הזה. אנשים צחקו עליי בפרצוף.
כן, כן.
אז יכול להיות שאת יודעת, כאילו במשך השנים, התקדמתי עם התחפושת הזאת של הדוגמנית. שאת יודעת, דוגמנית, רקדנית, שחקנית, זמרת, זה הכל נראה לי גרסאות של נסיכה. בסוף אנחנו רוצות להיות נסיכות. רוצות את הסוף הטוב, את הפנטזיה, את האהבה. כאילו אנחנו רוצות את החבילה של הנסיכה, של דיסני.
כן, את רוצה, אני לא יודעת. לי זה, אליי זה לא דיבר.
מה את חלמת, נגיד, להיות שהיית ילדה?
אני יותר סקרנות היא דמויות יותר מיסטיות, יותר חוקרות, יותר הקוסמים, יותר הוויזרדס.
מעניין.
כן. החוקרים, הקוסמים.
והיום את קיסרית. בואי נדבר על המודעות הזאת.
אז באמת יש באמצע החיים התעוררות של מודעות. את ממש ממש צודקת. ואם שוב ניקח את הדוגמה הזאת של כשאנחנו קטנים אנחנו לובשים תחפושת ומיד בחוסר מודעות אנחנו הופכים להיות הדבר ויכולים לפשוט אותה. בגילאי ה-20-30 אנחנו לובשים תחפושות ומזדהים איתם, כבר המודעות יותר גבוהה משל הילדים הקטנים. ובאמצע החיים מתעוררת עוד מודעות, ואז אנחנו קולטים שאנחנו בעצם התחפשנו. זה לא באמת אנחנו. וזאת תסמונת המתחזה.
כן.
אז המנכ"לית קולטת שהיא לובשת חליפה והיא מתחפשת.
כן.
והשחקנית קולטת שהיא לובשת את חליפת השחקנית והיא מתחפשת. והתגובה הטבעית היא נורא להיבהל.
כן.
נורא להיבהל ולפחד שעוד רגע מישהו הולך להיכנס לפה ולחשוף...
להוריד לך את הכתר.
ולחשוף לך את הבלוף.
כן.
הוא יחשוף לך את הבלוף. וזה נורא נורא מפחיד. כי הרבה מאוד מהאישיות, מהביטחון, מהתנועה בעולם, שעון על התחפושת הזאת. היחידה, אני כבר לא ילד שמחליף תחפושות. ואז אנשים באים ומגיעים לקליניקה, והם באים במשבר מאוד מאוד גדול.
כן.
ומה עושים? והתשובה של העולם ההתפתחותי, של העולם שאני נוגעת בו, היא שזה אומנם משבר נפשי, אבל זאת התפתחות מופלאה. וזה ממש שער לשלב הבא.
כן.
כי הגילוי הזה, שאני לובש תחפושת, הוא נכון. אני באמת לובש תחפושת.
כן, זה לראות את המציאות כמו שהיא.
ממש, זה ממש חושף עוד רובד במציאות. ואם אני יכול שנייה להירגע, איך אני יכול להירגע? אם מי שעומד מולי יכול לנרמל לי את זה. ואם יש פודקאסט כזה שמנרמל את השיח, ואם אני יכול להיות ניזון מעוד אנשים שחווים את זה, אני יכול שנייה להירגע ולגלות כל מיני דברים מופלאים, כגון שהדבר שמתחת התחפושת הזאת הוא הרבה יותר רחב ונפלא מהתחפושת.
כן. נכון. אני צוחקת כי אני ממש עברתי את זה.
אני יכול לקבל
את זה עכשיו.
חופש נפלא. אני מתחפש, יש. זאת רק תחפושת. אני יכול להיות הרבה פחות מחויב לתחפושת הזאת.
מעניין.
זה יכול ממש לייצר אג'יליות. איזושהי גמישות.
כן. נסעתי על עצמי המון טייטלים. המון כזה, את יודעת, היזמת, הפורצת דרך, הדוגמנית, המשפיענית. וסוכנת. ובאמת, אני חושבת שבאיזשהו שלב זה פשוט איבד משמעות. אז אמרתי, מה זה כל התארים האלה שאספתי בדרך? אז הייתי על שער, אז כתבו עליי כתבות, אז אתה יודע, צעדתי על מסלולים, אז מה? מה?
אפשר ממש, אני רוצה להגיד, זה חשוב שכל ההישגים האלה שלך, וכל הטייטלים שהשתמשת בהם, לא צריכים ללכת לאיבוד.
נכון, אבל אז... זה מה שהרגשתי, שהכל לא שווה כלום.
נכון, נכון. וגם לזה יש ערך. כי לפעמים בדרך צריך לחוות שכל הדברים האלה לא שווים כלום. אז אני מגלה שאני לובש תחפושת. אבל כמו הילד הקטן, במידה מסוימת, אני חוזר להיות כמו הילד הקטן, רק עם יותר תודעה. אני פתאום יכול, בתוך הגמישות הזאת, לפשוט ו- וללבוש תחפושות שונות. תראי איזה יופי, ראי. יש לך מלא תחפושות בארון. את יכולה להשתמש בהם בשביל לעשות טוב בעולם, בשביל לעשות טוב לעצמך. אבל את כבר לא מחויבת אליהם. כבר לא מרגישה שהם האור שלך.
כן.
את חופשייה. ועכשיו, תחזרי לשחק. תחזרי לשחק. ורציתי להגיד שבתוך החופש הזה שמתאפשר, יש כל, כמה כלים שאפשר להשתמש בהם, כדי שיעזרו לנו לצלוח את זה.
כן.
את נושמת.
אני נושמת, כן, אני נושמת. אני חושבת שלהסתכל על החיים כמשחק, זה בדיוק המעבר הזה שלימדתם אותנו בסדנה, מקורבן לסקרן.
נכון.
וזה, אני הולכת עם זה כל הזמן בראש, עם הדבר הזה. שאני הייתי ילדה שכן שיחקתי וכן, את יודעת, ברביות ותפרנו להם בגדים וזה, אבל הייתי מאוד מאוד רצינית. אז אני חושבת שאפילו בתור ילדה אני לא ממש ידעתי לשחק. כי לקחתי על עצמי כבר איזשהו תפקיד. והייתי צריכה להיות אחראית, והייתי צריכה להיות טובה, והייתי, כאילו זה מה שאני הרגשתי, ככה אני חוויתי את החיים שלי. אז שאת אומרת לי לחיות את החיים כמו משחק, אני לא יודעת מה זה בכלל. כאילו אני מרגישה שאני אפילו, אין לי את הכלי הזה. כן. אבל זה נשמע לי מקסים, זה נשמע לי משחרר. ליברייטינג, המילה הזאת, ליברייטינג, היא נורא מתאימה לי.
משחרר, וגם מאפשר תנועה.
כן.
גם מאפשר תנועה.
אז באמת אני חושבת, לחיות החיים כמו משחק, כמו ריקוד, כמו אמנות, נכון?
קצת כאילו, לחזור למקום, קצת לחזור
לפשן של הילדות.
נכון. אז איך זה מתאפשר? אבל מה הקשר בין המשחקיות הזאת, לבין אותה תסמונת המתחזה, שהופכת להיות כלי לעבודה? אוקיי? מה הקשר? הקשר הוא באמת אותה יכולת לזהות את הרבדים היותר עמוקים שלי, שהם לא מחוברים לטייטל או תפקיד. ואז אני מפסיק לעבוד בשביל הטייטל, והטייטל הם יכולים לעבוד עבורי. לדוגמה,
כן.
אני נוירוביולוגית, אוקיי? זה טייטל מאוד, כאילו יכול להיות טייטל מאוד גדול.
כן.
מצד שני, בתוך תסמונת המתחזה שלי, אני יכולה לחשוב ש... האם המחקר שלי היה במעבדה נחשבת, והיום אני לא בצוות אקדמי של אף מוסד נחשב, אז אני חוקרת טובה.
אולי עד שתוציא ספר, את לא באמת יכולה להגיד שאת זה.
אז כן, אז לא, אז אני כמה פרסמתי, כמה לא פרסמתי. עשיתי דוקטורט, לא עשיתי דוקטורט. כל הדברים האלה...
פוסט-דוקטורט.
פוסט-דוקטורט. כל הדברים האלה יכולים להיות מאוד להעיב על ה... על הטייטל שלי. אבל אם אני מסתכלת על הטייטל הזה כמשהו שמאפשר לי גם לדעת כל מיני דברים, אני פשוט יודעת דברים שאני יכולה להעביר הלאה.
כן.
גם פותח לי דלתות בכל מיני מוסדות.
נכון.
אז אני יכולה להפסיק, לא לתת לזה להכביד עליי, האם זה מספיק, האם לשבת פה בפודקאסט זה מספיק מכובד לנוירוביולוגית? זה לא רלוונטי.
נכון.
זה לא רלוונטי. הוא לא מגדיר אותי.
כן, את אומרת שמה שהידע שיש לך, הידע הרחב שיש לך מהטייטל הזה, הוא הרבה יותר חשוב עבורך מאשר הטייטל עצמו.
ואת הטייטל עצמו אני יכולה ללבוש כחליפה במקומות שבהם יש כניסה לחליפה הזאת.
יפה.
אז סבבה, אז מעולה. עכשיו, לכל אחד מאיתנו יש מלא חליפות.
נכון. אז למשל, אני בזמן האחרון הבנתי שאני, הסקרנות שלי, זה אחד מהערכים שמובילים אותי בחיים. קודם כל, זה באמת נורא מתחבר לפודקאסטים ושאלות, ואת יודעת, והמקום שאני נמצאת בו היום, שאני חוקרת ומנסה להבין מי אני ומה אני ומה אני יכולה, איך בעצם להפיק את המשמעות הכי גדולה מהחיים שלי. ותכלס, זאת המשמעות של החיים שלי, אני מרגישה. לשאול שאלות, להטיל ספק, לגלות, להסתכל על הדברים
מזווית אחרת. את יכולה להגיד שאת מנחת פודקאסטים?
כן.
להיות מנחת פודקאסטים זה לא להיות מושלמת בזה.
כן.
זה להיות סקרנית ולהיות תלמידה של זה. גם להיות תלמידה של זה.
כאילו התפקיד שלי זה לאפשר לידע הזה לעבור הלאה.
אני רוצה לתת לך שלושה מאפיינים.
קדימה.
ותראי שגם דיברת עליהם, ממש דיברת עליהם בקטע הזה, שיכולים לעזור לנו להפוך את תסמונת המתחזה לכלי שאנחנו עובדים איתו. אז באמת אחד מהם זה סקרנות. ניתן את השלושה. זה ענווה, אמונה וסקרנות. אוקיי? אז ענווה. ענווה זה כזה מילה שיפעמים היא מעוררת קונוטציה שלילית.
כן.
אז אני רוצה להגיד שענווה זה לא צניעות. זה לא הקטנה עצמית.
כן.
ממש ממש לא. נהפוך הוא. ענווה אמיתית מאפשרת להתרחב המון. בלי לפחד, כי אני כבר מרגיש שכמה שאני לא אתרחב, אני יודע שאני בסך הכל עוד ישות אחת בעולם, בקוסמוס האדיר הזה,
כן.
שעושה מה שהיא עושה, עושה אותו הכי נפלא שהיא יכולה, וזה בסדר.
כן.
אז דווקא הענווה מאפשרת תנועה. והענווה מאוד מאוד מתקשרת לעובדה, שדיברנו עליה גם קודם, שבעצם באמצע החיים, אני כאילו הופך להיות המבוגר האחראי. מה זאת אומרת? עד אמצע החיים אני עדיין איש צעיר. יש כל מיני אנשים כאלה יותר מבוגרים, יותר מנוסים, שאני מרגיש שאצלם נמצאת איזושהי אמת גדולה, וכשאני אגיע לשם אז אני אגיע.
כן.
אז יש לי איזה שקט קצת שוב כמו של ילד, ילד גדול אבל ילד. יש שמה את האלה, אלה, הגדולים האלה.
כן,
נכון?
כן.
נכון, הגדולים, כן. אלה נכון. שיודעים.
והם כבר גם, יש להם את הבית שהם רוצים, ואת הזוגיות שהם רוצים, ואת הכסף שהם רוצים, והם חיים את החיים שהם רוצים לחיות.
נכון, ואני יכול די בקלות לנוע ולדעת ששם, שם, הדבר הזה שעוד אין לי הוא שם.
כן.
ובאמצע החיים אנחנו מתבדים מהאשליה הזאת. אנחנו הופכים להיות ההם, ואנחנו מבינים שאנחנו לא יודעים. יש עוד מלא שאנחנו לא יודעים.
כן.
וזה נורא מפחיד.
נורא מפחיד.
זה יכול להיות ממש מבעית.
כי את אומרת, למדתי, עד היום צברתי כל כך הרבה כלים וטייטלים וידע, ואני עדיין לא יודעת כלום, מה, כאילו...
כן, וגם זה, הנה, אני...
זה אינסופי.
אני בשיא של האנושות, אני כאילו באמצע החיים, אני אמור להחזיק את כל הדבר הזה, גם ברמה הכי פיזית, ההורים מתחילים להזדקן, יש ילדים, אני עכשיו, אני בראש הפירמידה, ווואלה, אני עדיין... אני לא יודע. ופה הרבה, אני חושבת שזה גם הרבה פעמים קשור לתסמונת המתחזה. התחושה הזו שהייתי אמור להגיע לאנשהו, ולא הגעתי אליו מבחינת הרגש שלי.
כן.
ופה הענווה היא נהדרת, כי הענווה היא משאירה מקום לוואלה. אני לא אמור לדעת הכל. אני רק אני. וואו. אני רק ישות אחת קטנה, בתוך איזשהו קוסמוס אינסופי. וזה בסדר.
כן.
זה בסדר, והבסדר הזה הוא גם מאפשר לי לראות את התחפושת שאני לובש, ולא לעשות מזה כזה עניין.
כן.
הוא גם משחרר אותי מהמסע, במסע באלף, כן? בסין ואלף.
כן.
מהמסע, מה?
עול. עול. מהכובד הזה. כן. אחריות, מלא אחריות,
כן,
כזה.
כן. אז וואלה, זה בסדר, זה בסדר כן. לא לדעת.
כן.
זה בסדר להיות סקרן. אם זה בסדר לא לדעת, אני יכול להסתקרן. כן. זה מאוד מאוד חשוב, וגם בלתי נמנע להיות בלואו ובסכלה הזה, המתואר. כדי להתפשט, כדי להפריד את עצמנו מהתחפושת הזאת, מהקליפה הזאת, צריך לעבור משבר. אז הדבר שאני מציעה זה קודם כל לא להיבהל. לקבל עזרה ותמיכה מאנשים, ממטפלים, מאנשים שעברו את הדבר, שיגידו לך, זה בסדר, התחושות שאת מרגישה הם חלק מהשדרוג שלך לגרסה היותר חופשייה, היותר ערה שאת הולכת לעבור אליה. אין מה לעשות, צריך, כדי לקלף את זה, זה יכאב. את מנתקת משהו מעצמך וזה גם מרגיש מאוד חשוף וזה בסדר.
כן.
דרך המקום הזה שנחשף, דרך הסדק הזה שנסדק, זה יחשוף את האדמה טובה, הטובה שבך. אדמה פוריה לזרעים חדשים. יחשפו רגשות שנכלאו מתחת ה... הרי אנחנו הרבה פעמים לוקחים טייטלים, בונים לעצמנו דמויות כאלה, גם טייטלים חיצוניים וגם פנימיים, על פגיעות, על דברים שאנחנו לא רוצים שאנשים יראו. אנחנו פותחים את זה, וזה יכול להרגיש מאוד מפחיד.
כן.
זה מעולה. זה חלק מהתהליך. אז להתעמך בתהליך, בחברים, במשפחה, בתוכן, במטפלים.
אבל אם אנשים מכירים אותי בדרך מסוימת, והם רגילים לראות אותי, את יודעת מה? אפילו בלי, לא קשור לטייטלים. אני אחת שמסתדרת. הם מכירים, הם יודעים שלא צריך לדאוג לי. הם יודעים שאני תמיד בסדר, ושאני תמיד מסתדרת עם הכל, ושאני לא נופלת, ואני באיזה אוטומט כזה על החיים שלי.
נו.
ועכשיו אני קורסת, ועכשיו אני מבקשת עזרה, והם לא שם בשבילי, כי הם לא מכירים את הדמות הזאת, הם לא יודעים שיש את הרי שצריכה גם עזרה בתוך
הם ה... הם לא שם בשבילך כי לא ביקשת עזרה, או כי לא יודעים איך להגיב לבקשת עזרה שלך?
לא יודעים להגיב.
לא יודעים, זה מה ש... זה, את מדברת על החוויה שלך, שקרתה לך?
אני מכירה את זה על עצמי, ואני מכירה את זה על עוד אנשים, שהרבה, אגב, אימהות, שאין... מתקתקות, ואין אחריות, כן. ואין, והכל, אתה יודעת, ריכוזיות, ועושות כן. הכל בעצמה, ואז שהיא חולה, אוקיי? שהיא חולה, והיא צריכה את המנוחה הזאת, היא לא נותנים לה.
מי לא נותן לה?
זה יכול להיות הבן זוג שלה, זה יכול להיות הילדים שלה, זה יכול להיות המשפחה שלה, או בעבודה. מה פתאום את רוצה לנוח?
כן.
אולי היא בעצמה לא נותנת לעצמה, את יודעת?
אז קודם כל להתפתח, כן. זה דבר שמפגיש אותך עם, הרבה פעמים עם המציאות. כשאתה זז, יש אנשים שיתאימו, ויש דברים, יש דברים ישנים שיתאימו את עצמם, ויש דברים שכבר לא יתאימו. הרבה פעמים כשאנשים מתפתחים, נגיד עוברים דרך תסמונת המתחזה הזאת, באמצע החיים, והופכים להיות יותר חשופים, יותר פגיעים, פחות מחוברים לאיזושהי דמות חיצונית, הם יגלו קבוצה של אנשים שמאוד תזדהה ותרצה להכניס אותם יותר עמוק פנימה. וקבוצה אחרת שזה פחות יתאים לה.
כן.
וזה בסדר. זה חלק כן. מהתהליך.
אז גם אני חושבת שלמצוא באמת את האנשים שמבינים שיש איזו הבנה איתם. נכון?
מהניסיון שלי, הרבה פעמים מתגלה שזה יותר ממה שאת חושבת. שכמות יותר גדולה מהאנשים תשמח כן. לפגוש את הצד הזה שלך, היותר שבור, יותר סדוק, ושזה גם קטליזטור לאחרים, ואנשים יודו לך על זה.
נותן להם לגיטימציה.
לגיטימציה. אדם שעובר דרך תסמונת המתחזה, ומסכים להיות מתחזה, ומסכים לשחק, האור, אני משתמש במטאפורה, אבל האור שזורח מתוכו, כשהוא בתהליך הזה, הוא כל כך חזק, שהוא מדביק אחרים. הוא יהפוך למנהיג מסוג אחר.
איי, מעניין מה שאת אומרת. את אמרת ענווה, את אמרת סקרנות, ואת אמרת...
אמונה.
אמונה.
כי בעצם אמרנו שאנחנו מפסיקים להיות הילדים של מישהו,
כן.
ואנחנו הופכים להיות בעצם המבוגרים האחראים. וכשאתה המבוגר האחראי ואתה קולט כמה אתה קטן, שוב, קטן בענווה, לא קטן ב...
כן.
אתה יכול להיות כאילו סופרסטאר, אבל בסוף אנחנו כבני אנוש אנחנו קטנים.
כן.
יש מקום של להבין שיש דברים שהם גדולים ממני. אני אומרת שכשאתה מפסיק להיות ילד של הגדולים, אתה מתחיל להיות ילד של אלוהים בעצם. אז לא משנה אם המילה אלוהים היא מתרגרת אנשים, אז אפשר להגיד הקוסמוס או הטבע או הבריאה או הקיום או הדבר היותר גדול הזה.
כן.
וכשאני מסכים להתמסר, אני ההורה של כל השאר האנשים פה, אני כן נמצא בטופ של האנשים, אני מטפל בהורים, מטפל בילדים, מטפל באנשים בעבודה, אבל אני יכול להיות הילד של היקום, והיקום הזה הוא במידה מסוימת גם שומר עליי, וגם מדריך אותי, וגם מחזיק אותי, וגם מולו אני יכול להתפרק. פתאום מולה, אני קוראת לזה אמונה, מול המקום הזה, מתאפשר לי שוב החופש הילדי.
כן.
אני יכול לא לפחד לטעות, כי כולם טועים.
כן, כי אם את סקרנית, כאילו, את פשוט תלמדי.
כל הזמן, כל הזמן.
יש את המשפט הזה, הדרך חכמה מההולך בה. שמי אמר את זה? זה בספר הטאו?
אז הדרך חכמה מההולך בה, זה באמת מגיע מספר הטאו, שזה ספר חוכמה סינית. אבל הרעיון הזה הוא מופיע...
הרעיון הזה שכאילו, יש משהו שמוליך אותי, יש משהו שמוביל אותי. אני גם שאלתי אותך על זה בסדנה. איפה האחריות שלנו? נכון. כי יש לי המון שיחות על זה עם אוהד.
נכון.
מה, הדרך יודעת את... מה, הכל כתוב מראש? אז, ואם אני לא מאמינה בזה?
אז קודם כל, אם את לא מאמינה בזה, אז את צריכה לבדוק את ענייני האמונה, וזה בסדר. יכול להיות שאת יכולה למצוא אמונה במשהו מקביל במילים שונות.
כן.
הרי בסוף התורות, כאילו הדרך חכמה מההולך בה, או connecting the dots, או קרמה, או גורל, או כל דבר אחר, זה רק דרכים למצוא את המקום לנוע בתוך התודעה שלי למקום שהוא מיטיב.
כן.
אבל אם אני מאמין שיש השגחה, או שהדרך החכמה הולך בה, אז יש לי אחריות לנוע בדרך החכמה.
כן.
אבל אני, הפרדוקס הוא שכשאני מגייס את האמונה הזאת, בתוך המשבר הזהות שאני יכול לחוות באמצע החיים, זה דווקא מאפשר לי להיות הרבה יותר אחראי ולנוע יותר בקלות בדרך שאני אמור ללכת בה. כי אני לא כל כך מפחד לשים רגל ועוד רגל ועוד רגל, גם אם אני לא בטוח לאן זה הולך.
כן.
אני כאילו, חלוקת האחריות כפרדוקס מאפשרת לי לעשות את התפקיד שלי בקלות ובפשטות.
אז זה מה זה מעניין. ושמה זה חוזר קצת למה שאמרתי על איך שאני מרגישה עכשיו אחרי הסדנה, שזה כמו שפת סימנים, שכשאיבדתי השבוע את המשקפיים שלי, שכל כך סימלו בשבילי שפע, יכלתי לקחת רגע ולחשוב מה זה אומר, מה יקום בא להגיד לי פה. ואני בוחרת, את יודעת, זה לא שכל דבר שקורה לי הוא סימן מהיקום ואיזה משהו מיסטי כזה. אני בוחרת מה לקרוא, מה לפרש מתוך מה שקורה לי. אני יכלתי לפרש את זה כיו, איזה בסה, דווקא ביום הכי מדהים בחיים שלי שהשקתי פה את הסטודיו. אבל בחרתי לראות את זה אחרי זמן ועיבוד, וההבנה הזאת של מה אני יכולה לעשות כדי לשחרר צוער בתודעה שלי ולראות דברים בעיניים רעננות, דווקא לא מתוך מקום שאני יודעת הכל ואני סגורה על עצמי ואני... זה, לא, במקום של אני לא יודעת כלום. בוא נשמע.
כן.
אז הבנתי שאני כבר לא זקוקה עליהם, ושכבר יש לי את זה built in, את הראייה הזאת, את ה-fresh eyes.
זה באמת דבר מופלא ונדרש לדעת, לא לדעת, לדעת איך להיות בלי לדעת.
כן.
וזה מתחבר במידה רבה לאמצע החיים שבו אנחנו לומדים לא לדעת, לומדים מחדש לא לדעת.
כן.
אם בכל החצי הראשון של החיים למדנו לדעת, בחצי השני של החיים אנחנו לומדים לא לדעת מתוך ערנות ובחירה.
כן.
וכשמדברים על תסמונת המתחזה, זה גם קשור, כי בשבר הזה, שבו אני כאילו מאבד את הזהות שלי ומאבד ביטחון, אני לומד לא לדעת מי אני, לדעת, איך אני אגיד את זה? לדעת שהדבר הזה שאני, אי אפשר להגדיר אותו. והטייטלים והחליפות שאני לובש, הם נפלאים ככלים לנוע בעולם.
כן.
ואז אני יכול להחזיק את הידיעה הכפולה הזאת מתוך ענווה ומתוך אמונה ומתוך סקרנות, וממש להחזיר לעצמי איזושהי אנרגיית חיים ותנועה בתוך העולם, וכמו שאמרנו, לדייק לעצמי חברה של אנשים שעוברים את התהליך הזה וזזים באופן הכל כך משמח וקליל הזה.
יכולים להפרות אחד את השני.
יכולים להפרות אחד את השני. ואולי אני אסיים בלהגיד שתסמונת המתחזה, כשעוברים אותה, תמוכים ועוברים לצד השני שלה, היא מבטיחה לנו, או יכולה לסמל, הזדקנות קלה ושמחה, כי בזקנה אנחנו נאבד את כל התחפושות, אפילו את התחפושת של הגוף. אנחנו נתפורר,
נכון.
ונאבד, ואולי נחלה, ונתכמת, ונתכבצ'ץ', ולא נוכל לזוז. ואם המאור הפנימי הזה יהיה חי ורוטט ומשחקי, אנחנו נוכל בסופו של דבר גם לשחרר את התחפושת של הגוף בשמחה וענווה וסקרנות.
מדהים. אז נראה לי שהפרק הבא יהיה על התבגרות מהמקום הזה, נכון? על האלדר בחברה, דיברנו על זה.
נכון, נכון.
הייתה בקשה גם לפרק על זוגיות.
בשמחה.
יש לנו עוד דרך לעשות בסדרה הזאת.
כן, כן.
אני מחכה.
אז הפרקים הבאים יהיו באמת, כמו שאת אומרת, על מה זה להתבגר ומה זה להיות אלדר בחברה המודרנית ובחברות עתיקות, ועל הנושא של זוגיות באמצע החיים, מכל מיני אספקטים, זוגיות חדשה, זוגיות קיימת,
פרק ב',
כל הדבר הזה שקורה.
מעניין.
וגם אני מזמינה את המאזינות והמאזינים לבקש מאיתנו נושאים שמעניינים אותם, וגם לתת לנו פידבקים ולהגיד איך חוויתם, איך התחברתם, איפה זה פוגש אתכם. זה ממש משמעותי עבורנו לשמוע אתכן ואתכן.
איזה כיף שאת ביקשת את זה, אפרת. כאילו את כבר מרגישה חלק
יותר.
כן. בספוטיפיי למשל, תגללו טיפה למטה, יש ככה שאלה, מה לקחתן מהפרק, או מה אתן חושבות על הפרק, אהבתן את הפרק, תגיב לנו שם, אנחנו ממש נשמח.
אז גם תדעו שזה עוזר לתסמונת המתחזה שלנו.
בדיוק.
שאתם נותנים לנו פידבקים, אז אנחנו מרגישות שלבשנו את החליפה טוב.
החליפה הספציפית הזאת.
נכון, כרגע.
כן, המשקפיים האלה.
בדיוק.
הכל מתחבר.
תודה,
אפרת. על עוד פרק מרתק.
תודה, ריי.
ואנחנו נתראה בפרק הבא.
נתראה. תודה, אהובה. תודה.